על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה, דפנה לוי.
כשהציעו לזמירה, התלמידה המצטיינת, לעזוב את אור יהודה כדי ללמוד בבית הספר הירושלמי היוקרתי בויאר, אמא שלה סרבה, וזמירה, היום דוקטור זמירה פורן ציון, אומרת שהיא ניצלה מחלום ורוד. היא לא רצתה להינתק ממשפחתה, וגם לא יכלה להרשות את זה לעצמה. משום שאחרי מות אביה, שעוד לא מלאו לו 40, זמירה, הבת הבכורה, הייתה אמנם רק בכיתה ז', אבל היא לקחה על עצמה חלק ניכר מהאחריות ההורית על אחותה ואחיה. על הקשיים פיצו אותה אז הספרים, היא אומרת, וגם היצירה. שוחחנו ממש ערב צאתו לאור של ספר שיריה החדש שבינתיים כבר ראה אור, ודילגנו מן המעברה בחזרה לעיראק ומשם להודו, מטקסי פרדה מן המתים אל במת התיאטרון, ועל החלומות שזמירה מגשימה כיום במקום אותם נעורים אבודים.
אני חושבת שלפני היתמות, שהיא וחתיק, מה שנאמר, אני חושבת שפגשתי את המוות בזמן הלידה שלי.
כשאת נולדת.
כן. זאת אומרת, אמא שלי, לפי מה שהבנתי ממנה, היא פילה פעמיים לפני שאני נולדתי. ואנחנו מדברים על 1954, עלו ב-1951.
מעיראק.
מעיראק, מבגדד, היא לא הייתה נשואה, אבי חיכה לה פה שנתיים קיבוץ גבעת חיים, הוא עלה בעלייה לא, לא, בדרך לא דרך, מעיראק, ואז הם התחתנו בקיבוץ.
הם הכירו קודם.
הם הכירו בעיראק, הם היו חברים, הם היו זוג, כולם הכירו אותם שהם ביחד. היא למדה אז בבית ספר, הוא היה בתנועה, הוא היה כזה קומוניסט, כזה שהוא ישראלי, למד עברית שם. וכשהגיע לכאן, לקיבוץ, אז הוא בעצם חיכה שיבואו העולים. הוא ב-49. לא. אז בשנתיים האלה שהוא חיכה, היא עזבה את המשפחה שלה, גם לא כל כך אמרה להם, היא הייתה מאוד חוצפנית ודעתנית, והלכה לשם. התחתנו בקיבוץ, ואז כשהמשפחה הגיעה לבקר אותם, כל הדודות והחלות והאמות, זה דודה בערבית, זה שני סוגים של שמות.
כן, אחת מצד האבא, אחד מצד האמא.
אז הם הגיעו לשם והם שאלו אותם מה המשכורת שאתם מקבלים, כי הם היו סוחרים רובם, אנשים שעסקו עם כסף. אז אמרו, אין פה משכורת, זה הכל הולך לקופה, אמרו, מה זה, זה מקום בכלל לא מתאים. מה זה, מי זה, בואו למעברה, במעברה אתה תמצא עבודה, זה לא מתאים. עכשיו, גם הם כשהגישו בקשת חברות, אז הם לא התקבלו, שזה גם נקודה מאוד מעניינת, בן אדם שנתיים עובד בקיבוץ, לא התקבלו, כי הם ראו את כל הגוורדיה הזאת, הכנופיה, אני קוראת לזה מגיעה, אז זה לא מתאים עם אלה. טוב, הם עברו למעברה, ושם היא פעמיים מפילה. ואני רק 54 נולדתי, הם התחתנו כבר ב-51. זאת אומרת, לקח לה שנתיים, וההיריון שלי היה כרוך בפחד מוות, בוא נקרא לזה. כאילו שהיא תפיל גם אותי.
היא סיפרה לך את זה?
כן, אחרי? היא סיפרה לי, ולא רק סיפרה לי, דודה, אחת הדודות שלי, לאבי יש 13, כי יש 10 אחים ועוד שתי אחיות, אחת האחיות שלו קיבלה את אמא שלי לכל 9 החודשים לשמור עליה. כי אבא שלי היה בגבעתי, הוא היה בצבא, התגייס מאוחר, שאני לא מבינה את זה כל כך איך זה מסתדר, אבל זה מה שהיא אומרת, שאבא היה בצבא. ואז היא גרה אצל הדודה, ששמרה, עשתה לה שמירת הריון אצלה בבית. גם לה היו ילדים קטנים, אבל אמא שלי קיבלה, זה שחייבת לבלד ילדה, ילד פרי. אז כאילו, כל הלידה שלי, גם היא סיפרה לי את זה כמה וכמה פעמים, הייתה כרוכה בפחד שאני לא אבלד. אז זה כבר, הלידה שלי כרוכה בזה, שתמיד היה שם ליד זה משהו, ואני גם יודעת מאוחר יותר, שהיא הפילה שוב כשהייתי ילדה, והיא חזרה בלי תינוקת. ואני גם ראיתי את הדודה שלי ליד, שהיא כן חזרה עם תינוקת, ובאותו זה, ואיך את אמא שלי ריקה ואותה מלאה. כן. אז הקטע הזה של המוות, הוא נמצא אצלי כאילו אני נולדתי איתו.
ואת הרגשת את זה גם, היית ילדה כזו שעטפו אותה בצמר גפן מרוב
תראי,
פחד?
קודם כל, הרגשתי לא בדיוק עטופה יתר על המידה, אבל הרגשתי אהבה מאוד גדולה, מאוד גדולה, כבת שבאה לאיזה בשורה כזאת, לאיזה מצד אבא שלי וגם מצד אמא שלי. כאילו זה היה, עכשיו גרנו במעברה עד גיל 6, והיה לנו המון שדות. כאילו מישהו אחר מבחוץ היה חושב, הנה גרים בצריף, מסכנים, אבל אני הרגשתי שיש לי את כל הגנים שבעולם. כל הפרחים שפרחו החרציות והנחל שזרם, ואבא שלי שתה לי אבטיחים ובצל ירוק ופטרוזילי, והריח של, של האדמה, של הרעננות, של הגשם, כאילו משהו מאוד מחבק. ועכשיו גם, אני תמיד הרגשתי שלא הייתה לי שום, כאילו נגיד, תחושה של חסר לי משהו.
כן.
זה משהו מאוד עמוק של אוכל תמיד היה ומאוד טעים. כאילו, והכל זה כאילו, את אוכלי וכאילו האוכל הוא, לא סתם התחלנו את שיחתנו בענייני אוכל, כאילו האוכל יש בו איזה משהו של חיים,
כן.
של רעננות, של ביטחון. אוכל זה ביטחון, זה נחמה. אם כבר דיברנו על הקטע של עטופה, להפך, אני מהר מדי הפכתי להיות ילדה הורית, כבר בגיל 4.5, אמא שלי נאלצה לצאת לעבודה בתל אביב, לא הייתה עבודה לגברים, הם חיפשו מסביב והם כל הזמן חיפשו עבודות, עד שאבא שלי סוף סוף מצא עבודה בסולל בונה, אז היא הייתה יוצאת ב-6 בבוקר מהבית.
איפה הייתה המעברה?
המעברה הייתה בכפר אנה באור יהודה, והיא צריכה לנסוע לתל אביב ולהתחיל ב-7. ואיך היא תיקח אותנו לגן? עכשיו, אני בת 4.5, אחותי בת 2, אז היא הולכת לגננת, קראו לה טובל רומני, כמו שקראת בספר, והיא אומרת לה, יש לי פה שתי ילדות, תקחי אותם. היא אומרת לה, את הגדולה אני יכולה לקחת, הקטנה לא, זה תינוקת עם עוד, אפילו עם חיתול. אז היא אומרת לה, תשמעי, אין רק אחד, יש רק 2. את רוצה את הגדולה, תקחי גם את הקטנה. את לא רוצה את הקטנה, אין גדולה פה.
וכמו שקראתי בספר שלך,
היא הסכימה.
כשהיו באים עורכים לגן, היא הייתה מחביאה את אחותך בה.
לשולחן, ואחותי הייתה מתוקה להפליא, פשוט כמו איזה בובה מיוחדת במינה, אני תמיד חשבתי שהיא יפהפייה, ואני הייתי ארוכה, רזה, פנים מאוד סרגליות כאלה, עיניים סיניות, ומאוד כאילו, כמו בן כזה, כמו טומבוי כזה. אחותי הייתה כמו פנים של שמש כזאת, ככה. ועכשיו הייתי הולכת את הבוקר לגן, זאת הייתה לי אחריות, היא עוד הייתה מלבישה אותנו בבגדים של הגן, כדי שלא נצטרך להעיר אותנו באי נוחות.
לפני שהלכתם לישון.
ובגדים יותר נוחים, לא כאלה לוחצים וזה, ואז הייתי קמה רק מנעילה לנעליים, שמה את המפתח בה. בקופסה הכחולה עם הננה, והולכת לגן. אז האחריות, ודווקא זה לא הילדה מאוד, כאילו, קרו לי כל מיני דברים בדרך, אחר כך כבר יותר גרועים, והדרך הייתה כל מיני, כולל נגיד בכיתה ג', הרגשתי לא טוב, הייתי צריכה להיכנס לאיזשהו מקום לעשות את צרכיי, ואז פתאום אני רואה מישהו מסתכל עליי מאחורה, ואחותי שומרת כביכול, כן, בת 5, אז אני קולטת מהר, כאילו שאני באיזה סכנה, שמה הוא מסתכל עליי, והוא התחיל להגיד, וואי, איזה יפה, איזה יפה, איזה יפה, כאילו על הישבנים. אני אומרת לה, תרוצי, תקראי לי אמא. כאילו, עכשיו, אנחנו יודעים שאמא לא בבית.
כן, בשביל להביל כל... אותו.
וכן, בשביל להביל. אז אני אומרת, כאילו, הדרך, בכלל הדרך, תמיד היה בה איזה סכנה, איזה משהו לא צפוי, ותמיד הייתי צריכה להסתדר. אז הקטע הזה של עטופה, בוא נגיד, לא ממש עטופה, אבל אהובה כן.
כן. וככה החיים נמשכו
עכשיו,
יחסית בשלווה לפי השירים, כן. אושר גדול, עד שבא מותו הלא צפוי של אבא
כן,
שלך.
אז כן, אז זהו, אז אנחנו עברנו מהמעברה לשיכון, שזה היה וחד כאילו יציאה מ... לנו זה לא היה כל כך כיף, מכיוון
כי נעלמו השדות,
השדות
כן.
והטבע... היו חלק בלתי נפרד מהילדות. זאת אומרת, אני, אם אני צריכה לדבר על ילדות, ישר לדבר על נחל הילון, החרציות, החובזות, הברקנים, הציפורים, החצר, נכון שהשירותים היו מחוץ לצריף, אבל הצריף היה איזשהו מקום כזה שהיה בו רוח נעימה, היה בו אוויר, אנשים גם באו מאחד לשני, לא סוגרים אותו, השכנים היו מאוד חמים, מביאים אוכל, כאילו היה מבית כנסת, המוזיקה, שמענו אותה עד אלינו, היה בית קפה שהגברים היו משחקים והנשים היו יושבות ומדברות, כאילו היה משהו, אני לא עושה אידיאליזציה, כי בסך הכל, גם לא ידענו משהו אחר, זאת אומרת זה מאוד כן. חשוב. אז הגענו לשיכון, השיכון כולו חדש, אמבטיה, מים יוצאים מפה, מים יוצאים משם, חדר נפרד לבנות, יש סלון, יש הפרדה, קומה שנייה, רואים את ה... הטבע מלמעלה. אוקיי, אז זה היה מאוד שמח, והייתה, ואבא בדיוק התקבל לעבודה בסולל בונה, אז היה הכל נראה פנטסטי. זה היה שהייתי בכיתה, סוף כיתה א'. ואז כמה שנים כאלה עד שאח שלי נולד, אח שלי נולד כשהייתי בת 10, ואז אבא שלי חלה.
במה?
הוא חלה במחלת כליות, שבעצם לא הצליחו למצוא תרומה, אבל אז גם זה לא כל כך היה מקובל, וזה הלך, והוא הלך ושקע, וזה הרבה שנים של מחלה, 3-4 שנים, וזה היה קו שבר, שגם הידיעה שהוא לא ישרוד את זה. כאילו, כבר הבנתי כילדה שזה מחלה שלא יוצאים ממנה.
איך הבן דבר כזה?
כי אמרו, בערבית יש משפט שנקרא מה קוצ'רה. מה קוצ'רה זה אין פתרון. ניסו, אמרו שאולי ימצאו לו כליה, הוא התחיל בדיאליזה די מהר, שזה ממש, כמעט הוא היה שנתיים
ומש. הוא היה צעיר.
הוא היה צעיר, הוא היה בן 38 שהוא חלה, והוא נפטר בגיל הוא חלה 36, והוא נפטר ב-39, גיל 39.
כן, מאוד צעיר.
מאוד צעיר. אז זה אחד. עכשיו, היה עוד דבר שהוא הקדים, זה המוות של סבתא שהיה לפנם. עכשיו, שסבתא לולו, ננה לולו מתה, זה בעצם, היא הייתה אישה שלא הסכימה לבוא לישראל. היא המשיכה לדבר ערבית, וסבא שלי, שומל ססון, היא לולו ססון, הוא נרצח בפרהוד ב-1941. עכשיו,
כן, בעיראק.
כן, בעיראק. עכשיו, היא הייתה עם ילדים שהייתה צריכה להמשיך לגדל אותם, מ-41 עד 51 שהם עלו, והיא בעצם הרגישה שהפקירה אותו שם, שהשאירה אותו, והיא עלתה. למרות שהוא 10 שנים היה קבור, אבל כאילו נשארה, היה להם סיפור אהבה מאוד גדול, והמוות שלה היה מוות גם של אישה שבעצם הייתה כל השנים שלה פה בארץ, היא ב-61 נפטרה. איזה מין כאב מאוד גדול לראות את סבתא, שהיא לא בעצם, החיים שלה השנים האחרונות היו מאוד מאוד רעים, כי היא לא ידעה לדבר, היא לא רצתה לדבר.
עברית.
עברית, והיא הייתה מנותקת, היא הייתה כמו באיזה בועה.
זהו, כשאת אמרת שהיא לא רצתה לעלות, בגופה היא עלתה, אבל היא בעצם סרבה להתערות.
כן,
סרבה. או לנסות.
כן, וגם היא פחדה מבתי חולים. היה לה משהו נגד המדינה בצורה מאוד עמוקה, כי דודה שלי, האחות הגדולה של אמי, נולד לתינוק ב-51, בסוף 51, והוא אמרו לה שהוא מת ולא היה קבר. ובגיל 17 הם קיבלו זימון לצבא. עכשיו,
כמו שקרה לילדי תימן.
אז זהו. ואז היא כל הזמן פחדה מבתי חולים, שזה המקום ששייך להם. היא לא רוצה להיות בבית חולים. שלא יראו אותה, שלא ייקחו לה, שלא ייגעו בה. היא לא רוצה רופאים. היא לא, פחדה ללכת לרופאים. וגם היא ביקשה שלא, במותה, שלא ייקחו אותה לבית חולים. אז היא מתה, נשארה בבית. באמצע הסלון, עם נרות מסביבה לילה שלה, ואני ילדה 62, הייתי בת כמה, בת 6, 7, מסתובבת בלילה. זה קטע שהייתה הצגה שנטלי תורג'מן עשתה אותה, שנקראת הליכה למעשה, ששוכבת באמצע, הייתה פנינה רינצלר, זכרה לברכה, שיחקה את הסבתא.
שחקנית,
והיא,
כן.
באמצע, והנרות סביבה, ואת רואה את סבתא שנראית כמו ציפור קטנה, היא הייתה מאוד קטנה, מקופלת, מכוסה בבד, וסביב נרות, כאילו איזה משהו מאוד מיתי של מה זה מוות בעצם, מהצד הזה של מוות כטקס, כפולחן.
היא הייתה אימא של...
אימא. אימא שלי דיברה עליה בצער מאוד מאוד גדול, שבעצם החיים שלה היו עבודים, שהיא כל כך אהבה את סבא שומל, ושבעצם ילדה לו ילדים, אבל והיא הייתה מאוד צעירה שהתחברה איתו, כאילו הוא בחר אותה, והיא בחרה אותו, שזה לא היה מקובל. זאת אומרת, הניסויים לא היו ניסויים של שידוך.
כן.
היא ראתה שאימא שלה, בעצם החיים שלה היו עבודים מהרגע שהסבא נרצח. ואז מה שיצא, זה שהיא כן הייתה מאוד עמוק, מקוננת על בכתי לאסוואד. בכתי זה גורלי השחור. היא לא ידעה שגם היא תהיה אלמנה. זאת אומרת, הצער שלה על אימא שלה היה כמו רמז מטרים לזה שגם חייה שלה יהיו חיי אלמנות. למרות שאימא שלי שברה את התבנית. כי סבתא שלי נשארה ערירית כל חייה, וחיה אצל ביתה הגדולה. ואימא שלי התחתנה, אחרי 20 שנה אימא שלי התחתנה, וחיה 25 שנים עם גבר, נסעה איתו בעולם, ראתה, למדה, כאילו היא עשתה דברים שלא מתאימים לאישה, בוא נגיד מהברנג'ה של העיראקיות, שהן מתעלמנות, הן נשארות אלמנות עד מותן.
אמא שלך זאת דייזי?
דייזי.
שסרבה כן. לשנות את השם גם, נכון. לכל מיני אופציות כמו מרגנית או חרצית או כן, שאת יודע
או
מה.
איריס.
או איריס. והיא עדיין בחיים, נכון?
כן, אמא בת 94.
כן.
כן. אז הקטע של...
זה כבר אי אפשר לאחל עד 120, כי זה קרוב מדי,
כן,
זה
נכון,
כבר
נכון,
לא מנומס.
שיהיה לך חיים טובים.
כן, כן, כן. נכון.
אז זהו, אז...
אז רגע, אז כן. היא לקחה את אמא שלה הביתה,
אמא שלי לא לקחה את אמא שלה, אלא האחות הגדולה הזאת שחטפו לה את הילד, נעימה ססון. אגב, איך שם דודה שלי? נעימה ססון.
כמו הסיפור של ימלי כאן הקרמון.
בדיוק, אני פעם ראשונה ששמעתי שהמורה לילי עמית בתיכון פרקאוף באור יהודה, מלמדת סיפור של אחת בשם עמליה כאן הקרמון. נו, בסדר, אבל מה השם של הגיבורה? אני הייתי בשוק של החיים שלי. אני אומרת לה, המורה לא יכול להיות. היא אומרת לי, מה לא יכול להיות? זה סיפור, מה? אומרת לה, אבל נעימה ססון זה דודה שלי. דודה שלי שמה נעימה ססון. אז היא אומרת, תראי, היא כנראה עברה ליד מעברה, שמעה את השם, היו שמות, הרבה מאוד עיראקים זה ססון, ונעימה זה שם עיראקי ידוע. והיה לי בעצם התרגשות מאוד גדולה לראות גיבורה בספרות, שיכולה להיות מהקבוצה שאני שייכת אליה.
כן, זה באמת היה אחד הניצנים הראשונים והלא כל כך נפוצים.
התרגשות עצומה הייתה לקרוא את זה, ולקרוא את זה גם הסיפור עצמו של הדמות של המורה, הספק משיכה אירוטית, ספק לא, כדמות מכוננת של מעבר והגירה דרך הספרות, וזה דבר שאני עשיתי. בעצם אני עשיתי את ההגירה שלי דרך המילים.
למרות שאת נולדת בארץ.
נכון, אבל אני בהרבה מובנים מרגישה שאני נולדתי בעיראק. זה לא משנה לי. אני מדברת ערבית הרבה הרבה יותר טוב מאנשים שנולדו בעיראק, שהן חברות שלי, שאני רואה אותן, נגיד, הן יותר גדולות ממני בחמש, שש שנים. הן אומרות לי, איך את מדברת ערבית כזאת? זה לא יכול להיות. את כאילו באת מעיראק. אני מרגישה כאילו יש בי איזה חלק שהוא מאוד מאוד אהבתי את השפה. כל מי שדיבר, רציתי לדבר, אני לא התביישתי בה מעולם. הרבה מאוד חברות שלי כן התביישו, שאמא שלהם לא תדבר ערבית ליד המורה, למשל. לא לדבר ליד המורה הערבית, מי מדבר?
גם אמא שלי ביקשה מההורים שלה לא לדבר...
גרמנית חס וחלילה.
גרמנית.
אז כאילו כולנו התביישנו, כאילו היה משהו שצריך למחוק את הגלות. במיוחד אלה שבאו מארצות ערב, כי השפה הערבית היא שפת אויב. בואי נשים את זה על השולחן. זה לא... גם הגרמנית היא שפה של אויב אחר, כן? אבל כאילו כל הזר לא מתאים לנו, אנחנו צריכים יהודי חדש, אבל... אני אהבתי משהו במוזיקה, כאילו שהוא היה מחובר לי לגעגועים עמוקים, למשהו שמעולם לא הייתי שם בכלל. איך אני יכולה להתגעגע למקום שלא הייתי בו?
לא היית גם אחר כך בעיראק אף פעם?
איך אפשר להתגעגע לעיראק? את לא יכולה, גם את לא יכולה להגיע, אלא אם יש לך...
עם דרכונים זרים, עם...
עוד לא. אולי.
מפגשים ספרותיים, כל מיני...
האמת שהחלום שלי זה לתרגם את הספר לערבית, ודיברתי עם עידן בריר שכבר תרגם 20 שירים מהספר, ושהוא יהיה בעיראק, ושכן, לפחות יהיה דיבור על הספר בעיראק. וזה חלום, והוא יגיע, הוא יתממש. כן. אני מאמינה שחלומות שאומרים אותם, יש להם כבר נוכחות.
אבל את מרגישה אותה מידה של נוכחות לכתוב בערבית ובעברית?
תראי, אני כותבת בערבית יהודית, זה הבדל מאוד גדול. זה לא ערבית, אני לומדת ערבית קלאסית, ספרותית, אותיות והכל כמו שערבים כותבים, זאת אומרת פלסטינית, מסרית, בעיקר זה מסרית. אבל הערבית היהודית היא ערבית שיש בה משנה, גמרא, ארמי, תלמוד, שפות עתיקות שהיו באותה תקופה, טורקית. בערבית היהודית יש כמו ביידיש, משמה של שפות שנולדו, ועכשיו את זה אני מדברת. אבל אני מבינה ערבית, מה שנקרא רגילה.
רגע, אז סבתא ננה לולו,
ננה לולו,
שנשארה ברוחה בעיראק כן. כל חייה, לא מצאה לה פה חברות שעלו בבנות גילה?
היא הייתה מאוד בודדה. היא לדעתי הייתה בדיכאון מאז שסבא שלי נפטר. היא תפקדה בקושי, כי אני יודעת שאימא שלי גם מגיל צעיר כבר תפקדה כילדה הורית, למרות שהיא הייתה צעירה בין האחים. ופה זה החמיר, לפי דעתי, וגם היא... מה שהיא עבדה גם הייתה לה עבודה מזעזעת, כאילו לא קיבלו אותה בשום מקום, כי היא לא ידעה לדבר. גם לנקות היא לא יכלה, כי היא מאוד קטנה ורזה וזה. אז היא הייתה מולקת נוצות של תרנגולות. זאת הייתה העבודה שלה. היא הייתה מגיעה ב-4 בבוקר, מקבלת המון תרנגולות, מולקת להם את
ה... המון תרנגולות מתות.
מתות. תחשבי על זה גם את זה, ואני פעם באתי וראיתי אותה, עושה את זה... עד היום יש לי ריח שאני לא יכולה לסבול אותו בשום רמה, זה ש... לוקחים את התרנגולת ועושים לה, בערבית קוראים לזה תקייש. תקייש זה לקחת לה ולשרוף לה את הקצוות, שזה ריח של שריפה של אור. נו, הייתי מזועזעת מזה. עכשיו היא גם לא אהבה את הריח. הייתה עושה את זה עד איזה שבע, מהר רצה, הביתה מתקלחת, מתקלחת, לובשת הכל לבן עם שחסה, שחסה זה סרט לבן על הראש, בגדים לבנים, רזה כמו ילדה בת 12 נראתה. והייתה הולכת, יושבת לה בשדה ושרה לעצמה שירים בערבית. זהו, היא לא הייתה מחוברת, והיה לה פנים קטנות קטנות, כמו של ציפור, באמת כמו גוזלי נראתה. אז זה דמות, בעצם לא להריץ אותה, זה דמות בעייתית, דמות חלשה.
כן, אבל הלב יוצא אליה.
אבל היה משהו, כאילו לא הבנתי איך יכולה להיות סבתא שלי, אחת כזו. לעומתה, סבתא שלי השנייה, שהייתה אמא של אבא שלי, הייתה ענקית בממדים, שמנה לבנה עם עיניים ירוקות, צמות גדולות קשורות על הראש, ויש לה מלא מלא ממתקים בכיסים. זה הייתה הסבתא השנייה.
וגם מזג...
וקראו לה גורג'י. גורג'י, ויש לה 13 ילדים, וכולם סוחרים, וכולם עלו יחד, וכולם גרו קרוב.
איך קראו לה?
גורג'י. גורג'י זה שם, גורג'ו זה יפהפייה, לקחו מאנגלית,
אוקיי.
כן? אבל היא נולדה בעיראק. היא גם, כולם באו מבגדד, שתי המשפחות באו מבגדד, ממקומות מאוד מבוססים בבגדד, כן. כאילו, לא ממקומות שלא היה להם מה וזה, אבל לפה הם... זהו, אבל אנחנו כאילו הולכים לשם, אז כי הגיע הקטע של אבא שלי, וזה היה...
רגע, לפני שאת ממשיכה עם אבא שלך, הסצנה הזאת שתיארת של סבתא לולו שוכבת מחוסה אחרי מותה עם הנרות מסביב, אם זה לא היה אצלכם בבית, למה לקחו אותך לראות את זה?
לא, אנחנו ישנו באותו בית, כולנו. כולנו נשארנו לישון. אמא שלי ואחותי ואני, אחי עוד לא נולד, זה היה 62, הילדים של דודה שלי, שזה הבית שלה, כאילו אנחנו היינו, והייתה דודה שהגיעה גם בקריית שמונה.
בשביל להיות עם הסבתא?
בשביל להיות.
ברגעי האחרונים?
כן, ובבוקר הלוויה, משם יצאה. כאילו זה היה מין איזה, עד כדי כך שזה הפך להיות הצגת תיאטרון, הטקס הזה. וכל הלילה ישבו ערים סביבה.
אני מניחה שזה לא דבר פשוט, אבל אני מניחה שגם יש בזה...
היה בזה איזה משהו מיוחד. אני לא סתם זוכרת את זה. היה בזה אפילו קדושה. כאילו...
אני לא בטוחה שהסילוק המהיר הזה של גופה למחלקה פתולוגית באיזשהו מקום או לחברה קדישה...
כאילו נפרדו ממנה, והיו יושבים ומדברים איתה, אמי, אמי, את עכשיו הולכת, וכאן אני מדברת לך ואני מתרגשת מזה, כאילו הם ביקו אותה, הם קוננו. יחנינה יומה, זה שיר כזה, יש בספר החדש שלי שעומד לצאת לאור.
כן. שנקרא אסור לכתוב על אושר.
כן, עוד לא, או עכשיו, בצירי הלידה האחרונים שלו, אז יש שיר שנקרא יחנינה יומה.
תקריא לי.
אולי זה נקרא אימי, רגע, שנייה. לא שחלפתי לו את השם. יש פה משהו אחר, חוצה את הקו. אני זוכרת אימא את הרגע הראשון שראיתי את פנייך. היה לי חם. הייתי טיפת מים שקופה. עומדת על ריס הלב, בצריף עטוף פרחים במעברה. נוצצות עינייך מחזיקות אותי בתוכן. את צוחקת, נקי ובהיר. נאספתי אל חקך הנוטף ריח אימהות. את מחזיקה את גופי הקטן בעשר אצבעות ארוכות, חופנת אותי גורה בידיים חזקות. ריח גשם ראשון, פטרוזיליה ותפוזים. חלב גואה. את מדברת איתי, מספרת סיפורים. עכשיו, אצבעות ידייך עקומות. עברו החיים, יבנתי. רחו חייתי, יבנתי, את אומרת. הכוכבים יושבים לנו על הראש ולוחצים. לאן את הולכת עכשיו, ננה? פנייך מכוונות רחוק, למקום אחר, שלא היית בו מעולם. את אומרת, איש לא חזר משם, ביתי. דיבורך מרוחק, ערפל בסבך. השביל מתארך. ילדים צומחים סביב יער גדול, וילדיהם שיחים סבוכים, קושרים הכל. ואת, אימי, ציפור על קצה ענף ללא קול. תחום המושב קרב. את חוצה את הקו עכשיו. כאילו, הקטע של מהלידה עד זה שהיא הולכת למות. משהו כזה. וזה לא השיר שהתכוונתי, כי היא מדברת על האלמנות שלה, נגיד השיר שהיא קיבלה את התבנית שהיא אישה אלמנה של הרחמים.
יותר מזה דרך אגב, את את כותבת
חוזרת.
בספר כן, הנסר, את כותבת ממש על שושלת של יתומות.
שושלת של יתמות.
כן.
סבתא שלי עצמה, ננה לולו, עצמה שהתחתנה עם בבא שומל, הייתה יתומה בגיל צעיר, מאימא. אחר כך היא עצמה, היא הייתה אלמנה מבעלה, שזה סבא שלי. אחר כך אימא שלי אלמנה.
ויתומה.
ויתומה.
מהסבא שנרצח.
נכון.
כן.
כאילו הקטע של אלמנות ויתמות. אז פה, הקטע של המחשבה שלי שאימא שלי תמות, הוא כל הזמן נמצא בשירים. כאילו, זה המקום היחידי שאני מרגישה נוח לדבר על זה. כאילו, איתה מאוד קשה, אני לא אוכל לדבר איתה על זה, כי היא מאוד אוהבת את החיים. אני באה לבקר אותה, אז אני לפעמים עושה לה מסאז' ושרה לשירים, ועושה לה בפנים טיפול, וציפורניים, שמה לה לה, ככה מתפנקת אותה. ואז הרבה פעמים קורה שאני ממש הולכת שהיא כבר במיטה. אז היא במיטה, אני יושבת לידה. אז אמרתי, יאללה, תגידי לו שיקח אותי כבר. כאילו, אומרת את זה באיזה הומור כזה.
כן.
אמרתי לה, מי זה הוא? ואני עושה, אמרתי, אל תעשי צחוק, את יודעת שאני מתכוונת. די, אני גמרתי את ה... ואחר כך היא אומרת, לא, כואב לי פה, ומה יהיה, ומה... אתה מבינה, ההתנהגות שלה זה של מישהי שתאבת חיים, וזה כאילו הקטע של החיים והמוות מאוד עובד אצלה בראש, מבחינת פחד למות, ומחשבה שהיא מתקרבת, כאילו היא צלולה, ויודעת, אז הקטע הזה שאני שואלת אותה על המושג רחמים, האם רחמת על האימי, בוערת באש הימים, מהגרת רצה בלילות בין הצריפים? יעיוני, יעיומה, כמה רחמים נדרשים לימי אם עבודים? אנה על אלמנה, את אומרת, בכתי אסווד, בכתי זה גורלי שחור, רצה בין אוטובוסים להביא אוכל ליתומים, רק לא חסד, רצה לרצף את הים, לבנות גשר אלא אי אפשר, בכתי אסווד אש הסווי, את חוזרת, גורלי שחור, מה אעשה? וליבך נפתח ונבקע כמאכלת. הוי אמי, אין בך רחמים מרוב אבנים, שאם היו בך רחמים, היו גם בי, הייתי הולכת אלייך רכה כמים בסופי הימים. הוי אמי, עוד רגע תלכי, ימייך הכבידו על רגלייך, בטון נאחז בעקבותייך, פחדים עלייך, עתים כנשרי לילה. ושירים רחקו ממך כזרזירים, יננה בתחנונים. כאילו מין מילים כאלה שכל הזמן זה, כשאתה מדבר על הדבר הכי נורא, ברגע שאת שמה את זה על הנייר, זה פתאום מציאות. ובמציאות הזו אני יכולה להסתדר. לא במציאות שנגיד חס וחלילה, אני פחדת שאני יכולה, ואני אמות, אז אני כאילו יש לי פחד מזעזע מזה. הכי מפחיד אותי זה שא' שאני יודע שאני הולכת למות, ובית שיכאב לי.
כן.
כאילו, שני הדברים האלה. כאילו, המוות עצמו הוא פעולה שאין בה שום ממשות מבחינת החווה, כי באותו רגע אתה אינך.
ככה אנחנו מקווים.
כן. אבל עד לשם, א', הידיעה שאתה הולך למות, זה למשל חוויתי עם אבא שלי, בצורה מאוד קשה. לדעתי זה שיבש את חיי, במובן הזה.
בגלל שאת ידעת שהוא עומד
ידעתי,
למות?
אני
או
ידעתי.
הוא גם היה מודע לזה?
אני לא יודעת, אני כאילו הייתי ילדה מאוד, כאילו אני לא יודעת, הרגשתי שיש לי איזה חושים כאלה, שהוא לא יחזור.
הוא מת כשאתה היית בת 12 בערך, נכון? או משהו כזה, כן, כיתה זין כתב.
ידעתי, 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 ידעתי את זה, וידעתי את זה מגיל ממש 11, משהו כזה.
ויכולת לדבר על זה? יכולת להגיד, אמא, אני מפחדת מזה, אבא, אני מפחדת מזה?
לא היה לי עם מי לדבר, א', אז כתבתי כל מיני, שלא נשארו לי הדברים שכתבתי אז. יש לי דברים שאני כתבתי מגיל אולי 16. כאילו בצורה מסודרת, 18 מסודרים, ממש קיימים. אבל כל מה שכתבתי שהייתי ילדה, לא נשארו דברים. אבל מה שאני מרגישה, זה שהידיעה הזאת, שבעצם אין תקווה, שמשהו נשבר בבית שלי, משהו שהוא לא ניתן לתיקון, עכשיו, אני זוכרת את הלילה של השבעה, שאחרי שאבא שלי מת, אמא שלי אספה, אחי היה בן 4.5-5, בגן, ואחותי ואני באותה מיטה, מיטה של ההורים, וכאילו, אחרי שנגמרה השבעה, כולם הלכו, וזהו, נשארנו לבד בעולם, משהו כזה, כזה, תחושה של אובדן כבד, שאין לו מילים, שאי אפשר להסביר אותו בכלל. ואולי גם זה הסוף שלנו, משהו כזה כזה, כזה פחד כזה, גדול. ויחד עם זה, זה מאוד 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 מדהים, שאני זוכרת יחד עם זה, את החריצות של אמא שלי ללכת לעבוד בשלוש עבודות. בניקיון, באיזה מפעל של הקיבוצים, להגיש תה, לנקות, לתפור לאנשים, בחנות ירקות, הייתה עובדת מנקה את החנות בסוף היום ומקבלת כל מיני, כאילו, היכולת שלה לעבוד בצורה כזאת של מבחינה כלכלית, היא רצתה שאנחנו לא נחווה מחסור. ואנחנו קיבלנו גם ממנה, וגם שבאנו שלושתנו, באנו כאילו עם, גם כילדים, כאילו הרגשנו שאנחנו, כן יש לנו כוח. כן יש לנו, כן. תראי, במשך השנים, אחותי היא פרופסור, ראש חוג באוניברסיטת בר אילן, אח שלי הוא דוקטור להיסטוריה, חוקר היסטוריה, אסלאם ונצרות.
ואת גם דוקטור לספרות, לא?
כן. אז למה אני אומרת את זה? כאילו, ויצאנו משכונה, שסך הכל הייתה שכונה שהגיעה אלינו פעם בלה אלמוג לעשות מחקר על ילדים משכונות העוני. התווית שלנו הייתה שכונת העוני. אנחנו מעולם לא חשבנו שבכלל זה הטייטל שמתאים לנו, כי אנחנו לא הרגשנו עוני.
את כותבת בשירים שלך על כשרצו לשלוח אותך לבויר.
כן.
ואת ניצלת מה...
איך נוספת ורוד.
את זה? מהעתיד הוורוד, כן.
כן.
שאימא לא הסכימה בשום אופן, כן. מה פתאום שיקחו לה את הילדה לאיזה
כן,
מקום
אז
אחר.
כן, אז הנה, אני אקרא לך את זה, רק יש שם משפט אחד. יש לך אותו פתוח?
לא, כי אני רציתי דווקא שתקראי את השיר על אבא, אבל אנחנו...
אז אני אקרא אותו
אנחנו
גם.
אנחנו קופצות מדבר לדבר.
אז נעזוב את עתיד ורוד. בסדר. את... לא, כי יש שם איזה קטע של הילדה ההורית, שכאילו האובדן הוא אובדן שמנהל את חייך, כי את הופכת להיות אמא של אח שלך.
כן.
חזרתי בגלל שידעתי שאח שלי מחכה בגן.
ולא רציתי ללמוד בבויר. כן,
כן. כן. והיה מפתה להיות שם, כי הייתה מוזיקה קלאסית, והיה אוכל, והיו חדרים, והיה חבר, עבירה של ילדי העולם, ונתנו וזה. אבל אני, כאילו היה בי משהו, וזה מה שהתחלתי להגיד לך, שכבר בגיל 11 הבנתי שאב שלי עמוד, ואני צריכה ללכת עם אמא שלי לקופת חולים, לקרוא את המכתבים, אמא שלי לא קוראת ולא כותבת עברית. אז מה שיוצא, זה שבעצם אני ישר קיבלתי תפקיד, אז איך אני אעזוב אותם? עכשיו, לדעתי, מה שמדינת ישראל עשתה בקטע הזה של לקחת את הילדים המוצלחים, היא הרסה את המרקם של הרבה מאוד משפחות. כי הילדים החזקים האלה יכלו לשאוב את המשפחה ולהוביל אותה, ובתוך הקהילה לרקום משהו חדש. כי עובדה ששלושתנו כן הצלחנו, אבל זה המעט שאינו מעיד על המרובה. זה כאילו דבר, אתה רואה כאילו יש כוונה טובה במרכאות, בקטע הזה של לקחת את הטובים ולקדם אותם. כן. אבל זה פגיעה מאוד חזקה במרקם של משפחה, בקהילה.
איך ילדה רגישה כמוך, וזה מתנהלת עם כמה שנים, אמרת משהו כמו 4 שנים, שהמחלה של אבא שלך נוכחת ואת יודעת שאין פתרון.
נכון. אז קודם כל, קוראת ספרים כמו מטורפת. בגלל זה אמרת שהמילים הצילו אותי. פשוט, הבריחה שלי הייתה לספרים. הייתי לוקחת לספרייה, לוקחת ספר, עד הבית כבר גמרתי חצי ממנו בדרך. יש לך שיר שם, הילדה שהולכת וקוראת בהליכה.
אני גם מכירה את זה מעצמי, שאחר כך צריך לריב עם הספרניות.
שתיתן 2.
שתיתן עוד ספר, כן.
אז אני כבר אחרי זה הסכימה לתת 2 ספרים, אבל גם זה לא הספיק לי. כי 2 ספרים, מה זה 2 ספרים בשבוע? מה זה? זה אי אפשר, זה צחוק. עכשיו, גם אחותי קראה, ואני מזכירה את אחותי, כי היינו פותחות את המיטה בלילה, והיא בספר שלה, ואני בספר שלי, ופתאום אני צוחקת מתוך משהו שאני קוראת, והיא, לפעמים גם בכיתי מספרים, אז כאילו, החיבור שלנו היה גם דרך הספרים, זה מאוד מאוד מעניין, הקטע של לחוות ילדות, דרך זה ששתינו קוראות גם ספרים אחרים, גילאים שונים. אז זה אחד. הדבר השני, היו לי הרבה חברות טובות, הייתי מאוד פופולרית בקטע הזה של ילדים, הייתי יושב ראש מועצת תלמידים, כאילו מה זאת כזאת, שעושה דברים טובים לחברות, חברים, אז מאוד אהבו לדבר איתי, החברות, והיו באות אליי, היו עוזרות לי נגיד עם אח שלי, אם הייתי הולכת להביא אותה, הייתי לוקחת את אחי למעון, כי אמא שלי הייתה כמעט 3 שנים בבתי חולים איתו, הייתה ישנה שם, אני הייתי לבד עם 2 אחים.
למה?
כי פעם אחת הוא היה בחיפה, כי רצו לעשות לו איזה טיפול, אז היא נשארה שם. כשהוא היה בתקופה מאוד מאוד קשה, הייתה נשארת לישון, כי לא היו אוטובוסים. הייתה נשארת עם אבא בבית חולים, ואז מה שיצא, שבעצם גם לא היה לי מספיק זמן, כי הייתי כמו אמא. אני בגיל 11-12, כילדה גדולה של 2 אחים קטנים, הייתי מלבישה את אח שלי, לוקחת אותו למעון, משם הולכת לבית ספר.
כן.
עכשיו, הייתי בצופים, אבל אני לא כל כך נהניתי בצופים, נגיד, כמו שאחותי. כי הילדה שנייה, אין לך את האחריות של הילדה הראשונה. לא אומרים לך, את תקחי אותו לגן. אוקיי? אז זה גם כן נקודה שהמשפחה הייתה צריכה להתמודד. אז א', הספרים, דבר שני, מאוד הייתי ילדה באקשן של פעולות, לעשות דברים, גם להספיק להיות עם חברות, אם כבר יש לי טיפה זמן, אז אני גם רציתי להתבגר, כאילו לא הייתה, לא היו נאורים, יש לי שיר פה שנקרא, אני הילדה שלא היו נאורים.
השלמת את זה אחר כך?
תראי, השלמתי את זה בגיל 60, עזבתי את יהוד ועברתי לגור בנעריה, לארבעה חודשים, כשעשינו את ההצגה ההסתכלות עם דודי מעיין, יחד עם נטלי תורג'מן. אז זה כאילו יצא שמה אישה עם חמישה ילדים, עוזבת את הבית והולכת לגור עם שחקניות, שבכלל היא לא שחקנית, מעולה לא למדתי משחק, ודודי מעיין אמר, את מתאימה, אמרת, תגיד לי, עכשיו היה לי איזה פעם אחת של משבר, שהוא בחר אותי לעשות איזה סיבוב בסופי, וכל כך שהתלהבתי,
בריקוד,
כן, ורקעתי עם סמלה אדומה, הסתובבתי, בום, צנחתי עליו, באמצע איזה, כאילו נפלתי נפילה רצינית, והיה ברור שהתפקיד הזה ירד, וכבר הבנתי שאני הלכתי, הרסתי את המזוודה, אמרתי, תשמעי, את ממש לא מתאימה. כאילו לעצמי, הרסתי את המזוודה, התכוונת, ואז הם באו כל ה... כאילו, גרתי עם חברה אחת השחקניות, והיא אמרה לי, את לא הולכת לשום מקום, היא התחילה לארגן. אין דבר כזה, אנחנו כולנו כבר ביחד, ואי אפשר, את לא יכולה, אז יש לך תפקיד, וזה התפקיד שלך, את לא הולכת. ואני מודה לזה שהייתי שם כאילו נערה בת 16 בחזרה, לומדת משחק. נגיד, אם הייתי בכלל צריכה, לא הייתי לא עושה דוקטורט בכלל, הייתי הולכת להיות או שחקנית, או בוא נגיד אומנית פלסטית, מאוד כאילו יותר ממה שהצלחתי לעשות בשנים האלה. כאילו, זה לא היה מקובל להיות שחקן, להיות שחקנית. מה, זה צריך לעשות, ללמוד משהו, יועצת, מנהלת בית ספר, מורה, בשביל להביא כסף, בשביל לשרוד. זה כאילו חברה, כאילו גדלתי בבית הישרדותי, ברמות הכי עמוקות שלו, אבל הצלחתי כאילו לעשות מהלימון לימונדה. זאת אומרת, לקחת את ההישרדות ולמנף אותה. זאת אומרת, פיציתי על הנאורים במרכאות, אני לא בטוחה שעדיין פיציתי, בזה שבעצם בחרתי לא להישאר במשבצות. כל שנה, כבר השנה השנייה זה יהיה השנה, נוסעת ללמד בהודו. מה אני נוסעת ללמד בהודו?
את מי את מלמדת בהודו?
ובאיזה שפה? קודם כל אני מדברת אנגלית, כן?
כן, אוקיי.
וגם אני מדברת איתם ערבית, הם לא מבינים, אבל הם אוהבים את המוזיקה. ב-22 שהספר הזה יצא לאור, למרפא פליאתי שבכלל לא הבנתי את זה, כי לא קיבלתי הכרה. הכרה זה גם חלק מנוכחות, בעיניי לא הכרה ראויה לדברים שאני עושה, אבל אני אומרת, זה הדברים יגיעו. וההכרה הראשונה שקיבלתי הייתה בחוץ לארץ דווקא. קיבלתי מקום ראשון בפסטיבל שירה בינלאומי. מול 800 איש באולם, הצהירו את השם שלי, בכלל לא הבנתי שמדובר בי, כי זה הכל היה בספרדית ולא הבנתי. אז כולם אומרים לי, תעלי, קוראים לך, אז אני עולה, אומרים, מה, מקום ראשון, אסף שיר שאני כן אקרא אותו, שהוא קשור על מותה של אמי, והוא זכה, הוא נשלח אנונימי.
על מותה של אמך, אבל היא עדיין בחיים.
לא, אבל אני כתבתי את היום של תמות. ומאותו רגע הזמין אותי אדם, שיש לו שתי אוניברסיטאות שלו בהודו, שהוא הקים, ללמד שם. השנה שעברה הייתי חודש. תשמעי, הרגשתי.
את מלמדת ספרות, שירה?
אני מלמדת מבוא לפואטיקה, זה לימדתי בסמינר הקיבוצים, יסודות השירה. עכשיו, אני גם עושה סדנאות כתיבה, עם מוזיקה, עם מיינדפולנס, וזה אני עושה להודים. עכשיו, תשמעי, הגעתי לשם, אני חשבתי שאני נמצאת בארץ הפלאות. בצ'נאי, בסוקה איקדה קולג', זה קולג' של 1,700 סטודנטיות בלבד. תארי לך, אני מגיעה 1,700 סטודנטיות, לבושות בסארי אחיד, המורות, כל אחת בסארי, גם אחיד של מורות, והם מבקשים ממני שאני אקרא את השיר הזה על אמא שלי. עכשיו, הם כבר תרגמו אותו לתמילית, והם אהבו את העברית כל כך שביקשו שאני אקרא את זה עוד פעם בעברית. ולימדתי שם קבוצה של 120 סטודנטים, אחר כך 30 בקבוצות קטנות, סדנת כתיבה על המקום שממנו באתי. זה הסדנה. ואז אני מרגישה ששם זה, אני מפצעה לנאורים העבודים.
כן.
בחופשיות הזאת, אני מסתובבת עם שרי, יחפה, פשוט מרגישה כאילו חופשייה כאן. עכשיו, יש לו סוג של ארמון, בתוך כפר שנקרא קנטרה מוניקם, כפר האבנים הטובות ליד קריקודי, ושם קיבלתי את הווילה הזאת לכתוב. הייתה לי מבשלת, לבשתי סארי, וישבתי כתבתי במשך שבוע בלי לעשות שום דבר אחר.
זה נשמע נפלא.
באמת, ואני השנה נוסעת שוב למרות המלחמה, כי כבר התלבטתי מה ניסה, הוא כמעט ביטלתי, והוא אמר לי, טוב, אל תבואי לחודש, תבואי לשבוע. פגשתי אותו בכנס נוסף ברומא, את ה... איך אני אקרא לזה? יש כאילו מה שנקרא הנדיב שלי.
מצנת.
כן.
כן, כזה תומך.
תומך. איש צנוע ועדין, שזה פשוט להפליא. אני ממש כאילו חשבתי שאני, או שאני מתאהבת בו, או שהוא יתאהב בי, אבל זה ממש לא זה. יש שם משהו שמעריצים משוררים. כאילו יש להם רוח של הערצה שמשורר, יש לו איזה רוח אחרת, והם רוצים את זה. הם בהודו, תראי, הודו זה המעצמה העתידית של העולם, זה לא סין. הם, יש להם קשר לרוח, לא רק לחומר, וזה כל כך יפה. עכשיו ראיתי קטע של מוות, שאני פחות בחיים לא אשכח. חמה של אשתו עמד למות, אז הוא אמר לי, בואי נלך להיפרד. אמרתי לו, אבל... אז אמר לי, את תשבי בצד, אני אפרד ממנו. היה ברור שהוא הולך למות. עכשיו תביני, הוא הגיע. האיש כפוף, הזכיר לי את סבתא שלי, ננה לולו. במיטה, ליד המיטה של ביתו, וזה, לקחו אותו לישון לידם במותו. זאת אומרת, המיטה זוגית פה, ועוד מיטה קטנה של האיש הזקן. הוא בא, והוא התחיל לשאול אותו, אבא, מה כואב לך? והוא אומר לו, אגב, עכשיו, הוא עשה לו טיפול בגב, ודיבר איתו ושר לו, וליטף אותו וחיבק אותו. תשמעי, אני מדברת איתך על זה, כאילו הרגשתי איזה שאר רוח יש באנשים החיים שמלווים את המתים. יום אחרי זה הוא מת. אז את רואה בן אדם, כאילו נראה רענן, צעיר, ספורטאי, עושה רוכב אופניים כל יום 5 קילומטר, וכשהוא מגיע לאיש הזקן הזה, הגוסס, כאילו הכבוד הזה למוות, הוא חיבק אותו ודיבר איתו כאילו שהם אחד. כאילו הם לא היו נפרדים, זה היה ממש, אני ישבתי בחוץ, מחוץ לחדר, כי הרגשתי שיש קדושה שם, שאי אפשר להיכנס. אז גם זה מחזיר לדמות של אמא שלי, וגם תראי, כשאבא שלי ממש היה מאוד מאוד חולה, אז כל האור שלו התקלף. עכשיו, היה לי קשר מאוד מיוחד עם אבא שלי. הוא, לפני שהוא מת, הוא צעק את השם שלי, סמרה, סמרה, סמרה. עשיתי עבודת וידאו ששומעים אישה צועקת, מבקה את מות אביה. וישבתי וקילפתי לו את האור מהגוף, כאילו, זה משהו נראה לי ממש, כאילו היה איזה מין מסע ומתן ביני ובינו, המון המון שירים שלי, זה על אבא שלי. אבא, בראשית היית אתה, אני והמים. ידיך החזקות המעיפות וצחוק שמיים. חוט האב, חוט דק של צחוק אב, מהול בריח אניס מתוק. צחוק מתפוצץ, מתפרע, חושף שיניים גדולות, צהובות, חוט של זרועות שזופות, מניפות לשמיים, למעלה, לאור. פתאום האביב חלף, חושך בא על גב חלום, בא צורב, בא בהול, בצעקות שיגעון, ובאו קולות, נהמות של יתמות. אבא מת, אבא מת. אך שמך אבי נותר חרוט באצבעות ילדה, באותיות מרובעות, על הקיר בכניסה לבלוק. וגם כשהשם כוסה בטיח, כמוך, שכוסית באדמה, השם לא נמחק, החוט לא נקרא.
את אמרת שהבית היה בית הישרדותי, אני מניחה שאחרי מותו עוד יותר אפילו, נכון?
כן, כן, כן. אחרי מותו, אמא שלי הפכה להיות כמו מכונה שצריכה ללכת לעבודה, שיהיה לנו את כל הדברים, הייתה עסוקה מאוד. איכשהו הרגשתי בדידות. גם הרגשתי שהמקום הזה שקיבלתי כאחות בכורה בעקבות מות אבי, היה בשבילי בומרנג, שזה פגע בי באיזשהו אופן. פגע בי ביחסים עם אחותי בצורה מאוד לא פשוטה. וגם...
כי את היית צריכה להיות מייצגת את הסמכות כן, והסדר.
כן. וגם עם אחי, שהייתי כמו אמא שלו, כולל ללכת לאספות הורים שלו בתיכון, הוא גם בגיל 14-15 הוא חלה והיה סכנת מוות, הוא עבר ניתוחים, שני ניתוחים קשים, וממש הייתי צריכה ללכת לרופאים ולדבר עם הרופאים ולחתום, כי גם אמא שלי חתמה, אבל כאילו היה, אני הייתי אז הנציגה. זה כאילו את הורה ואת לא הורה, אז הם מגיבים לזה, זה מסובך, בוא נגיד, זה מערכות יחסים שהפכו להיות לא פשוטות. וגם אני נכנסתי לאטרף של מצוינות.
כן.
כאילו, זה היה דרך היחידה שלי הייתה להיות, למרות שבגיל מסוים, אחרי שאבא שלי נפטר, החלטתי לצאת לעבוד, ועזבתי את התיכון בגיטה ת', והתחלתי לעבוד בבית חרושת לבגדי תינוקות עם ריח נפט דוחה, הכל הריח, זה חומר שמאוד משפיע עליי בכתיבה.
למה עשית את זה?
כי אמרתי, אני אלמד בפיטמן בערב, אני אעשה בגרות, אני יכולה להרוויח משכורת שלמה, למה אני צריכה ללמוד רגיל כמו כולם? אני יכולה לעשות את זה לבד? עכשיו, שילמתי 3,000 לירות, זה המון כסף לפיטמן. ואימא שלי אמרה לי, למה את עושה את זה? זה לא מתאים לך, תלמדי בתיכון, אז לא יהיה לך, אז יהיה לך פחות דברים. כאילו רציתי גם להיות חופשייה כלכלית. לא רציתי להיות תלויה באימא שלי, אם כן יש לה, אין לה. אמרתי, אני ארוויח כסף. הרגשתי חזקה גדולה. עכשיו, אחרי 3 חודשים, אני עולה לאוטובוס, 22:00 אחרי פיטמן, אחרי שעבדתי 8 שעות במקום מגעיל, וחיזר אחריי הבוס, ונגעלתי ממנו, ואמרתי, איך אני אצא משם, איך אני אצא משם? אני כאילו הרגשתי מצוקה נוראית, וחבל היה לי על העבודה, כי קיבלתי הרבה כסף, הוא נתן לי בונוסים וכל זה. וגם התחלתי להרגיש את האיום הזה, שזה גם היה חלק מהזה. ואז אני עולה לאוטובוס ועולה אחת החברות שלי שנשרה מבית ספר, הייתה חתיכה יפהפייה, והיא כנראה עבדה בכל מיני עבודות שלא מדברים עליהן, הייתה לבושה ומאופרת ומכנסה עם דפוקות ואדום וככה משהו מאוד יפה, והיא רואה אותי מקצה האוטובוס והיא אומרת לי, מה את עושה פה בשעה כזאת? מה את עושה פה בשעה כזאת? אמרתי לה, אבא שלי נפטר, היא לא ידעה כי כבר זו אז הייתה בסדר כיתה זין, אבא שלי נפטר ויצאתי לעבוד, היא אמרה לי, תקשיב איתו. את חוזרת מחר בבוקר לתיכון, ואת לא הולכת לשום עבודה. את תהיה פרופסור באוניברסיטה, את הכי חכמה מכולם, מהמורים את היית יותר חכמה. את תחזרי מחר לבית ספר, ואמרת לה, ומה יהיה עם הכסף? אמרת לי, איזה כסף? תלכי לי, אביגדור קליינגמן היה יועץ חינוכי, זה פרופסור היום. תגידי לו שהוא יחזיר לך את הכסף, הוא יודע לדבר איתם. עכשיו בלילה, לא, ישנתי כל הלילה, אמרתי, מה זה? כבר התבשלתי בתוכי שזה לא מתאים לי. כל הפיטמן האלה זה היו כל מיני נושרים. מה אני פיטמן? זה בכלל לא מתאים. אני פשוט הייתי כוכבת בלימודים, כן? הכל היה מעולה. אין מה לבוא לאספת הורים, היה אומר זה. הייתי צריכה להיות בבויר. מה אני הולכת לעבוד בפיטמן? טוב, בבוקר לא הלכתי לעבודה. הגעתי את התלבושת האחידה, ואימא שלי רואה שאני לא קמה בשש. היא אומרת לי, אשכון, מה זה? טוב, היא ראה שהתלבושת מגועצת וזה, אז היא שואלת אותי, ומה יהיה עם הכסף? אמרת, תעזבי את זה לי. טוב, כמובן שאני לא יודעת אם הוא החזיר את הכסף מהם, או שהוא שילם לי, או שעשה מקבית עם המורים, לא יודעת מה, היה שם כסף חזר.
כן, זה היו מורים שהיו מסוגלים לפתוח מסוגל, את הלב ולתת...
כן, לגמרי. הייתה שם מורה אחת לאומנות, בחיים אני לא אשכח לה את זה, קראו לה רינה בטיטו, לקחה אותי פעם ראשונה למוזיאון תל אביב, אני כמעט התעלפתי. וזה היה בכיתה ת'
מה עשה את הרושם הגדול הזה?
ראיתי את היופי הזה, את האפשרות שהאדם שעומד בכניסה נראה כמו מלך, עם בגדים, היה להם כפתורים מזהב לאלה שעמדו בשער, והציורים, והאופציה הזאת שיש עולם כזה בכלל. האור יהודה הייתה מעבר להרי החושך, אנחנו היינו 99% עיראקים בשכונה שלי, שכונות האחרות היו גם קצת טריפולטאים, מרוקאים, אבל כולם היו מאותה משפחה, יורדים עם פיג'מות בערב, יושבים ברחוב, נהנים, אבל לא היה השוואה עם מישהו, אבל פתאום שאת יוצאת, כאילו תפסתי את הלימודים כדבר, זה אינטואיטיבי, אבל גם לא אינטואיטיבי, כאלה מחשבה לוגית, זה הערוץ לעשות את הדבר שאני רוצה לעשות בחיים שלי, ללמוד. עכשיו, הלימודים היו כלי, אבל הם היו גם מטרה במהות שלהם, כן? אז אני לא יודעת איך הגענו לשם, אבל הגענו.
כששאלתי אם הבית הפך לעוד יותר...
אז הייתה אובססיה להיות מצוינת. ואני חושבת שגם אחותי הייתה כך, אח שלי, בגלל שהוא חלה, אז היה לו ככה וככה, אבל גם הוא בסופו של דבר עשה שינוי בחיים שלו, ולמד... לי לא היה קשה ללמוד לדוקטורט. כי ידעתי שזה המשלול שאני הולכת אליו. זה היה מאוד מסובך מבחינה פרקטית, כי הייתי כבר אימא לארבעה ילדים, ובחמישית יצאה דוקטורט.
רציתי להגיד שאת לא עשית לעצמך את החיים קלים.
לא.
כי את רצית ללמוד וללמוד וללמוד, אבל במקביל עשית 5 ילדים.
5 ילדים. 5 ילדים, ואני חושבת שהיצירה הגדולה בחיי, זה לא הספרים ולא תערוכות בכל העולם, לא, זה הילדים שלי. זאת אומרת, יש לי בילדים שלי תחושה, שהשקעתי אני וזאביק ביחד, כמובן בן זוגי לחיים, אביהם של 5 ילדיי, בן איילת השחר, קיבוצניק, היה בסיירת גולני, זה חשוב היום להגיד את זה, מפקד בסיירת גולני. כולנו מדברים היום על עוז הרוח של האנשים שמוכנים לחרף נפשם, והוא איש רוח בעצמו. כשפגש אותו הוא היה צייר, עם הזמן הוא לא צייר, ואני הפכתי להיות האומנית. הוא למד בטכניון, אווירונאוטיקה, ונפגשנו שהייתי נחלאית בצבא, וביחד, הקטע של להשקיע בילדים ולהעביר להם משהו מהנשמה שלך, מהרוח שלך, מאהבת הספר, מהתיאטרון, מהאומנות, מהמשפחה. היום 19 איש, זה המשפחה הגרנית שלי. 5 ילדיי, 7 נכדיי, בן זוגי, וכל בני זוגם של ילדיי. כאילו, את יושבת סביב שולחן 19 איש, אנחנו כל פעם צריכים להחליט לאיזה אולם אנחנו הולכים בשביל לשבת. כי
כן.
אז זה הספר הזה החדש, הקדשתי אותו לילדים שלי, וכתבתי בו את המשפט הבא, שזה מאוד מאוד חשוב. הספר מוקדש לאהובי, זאבי, גדודי וראי, לילדיי, נדב, מתן, נועה, עדן ותמר, ולנכדיי, אלמה, כפיר, נורי, זיו, טליה, ליבי ועמית. השמות של כל אחד מהם, בשבילי זה סוף של איזה, כמו כוכב כזה. ואני מנסה להיות סבתא גם טובה, אז זה לא כל כך פשוט להיות גם קריירה כיזמת תרבות, כי אני עושה גם מבחינת יוזמות של תרבות. אני מנסה להיות כמה שיותר רלוונטית לנכדים שלי, לפגוש אותם, כי כל נכד ביום הולדת אני עושה לו מפגש פרטי איתו. מנסה פעם בשבועיים להיות אצל כל אחד ולעשות, לקרוא ספרים ולספר סיפורים. לעשות דוקטורט עם 5 ילדים, זה בכלל לא היה פשוט. אף חופש גדול כיועצת חינוכית ברמלה לוד, לא יצאתי לבלות, לא, הייתי יושבת חודשיים.
מתי ישנת?
זהו, חודשיים בחופש הגדול, עבדתי מהבוקר עד הלילה, 10 שעות, מתקתקת על הזה. עכשיו שתביני שאני עברתי תואר שני, הגשתי את זה במכונת התפסה, תואר שני, ועברתי את כל מהפכת המידע הזאת של מחשב, שהיו לי צרות איומות עם זה עד שהשתלטתי, נמחקו לי קבצים, בכיתי לילות שלמים, והייתי יושבת שעות, נרדמת על המחשב, הוא היה מאיר אותי, זוויק, ללכת למיטה, וזה כמו שאבא שלי היה לוקח את הספר מעל פניי, כי הייתי ישנה ככה עם הספר על הפנים. כאילו ממש הרגשתי אותה תנועת יד של המגיעה לסופים, אחרי הסופים לא הייתי מפסיקה. היה לי סיוט עד שגמרתי את הדוקטורט. גם לא היו לי תנאים כלכליים, נגיד אם את מבחינה כלכלית מסודרת, אז הייתי צריכה גם לעבוד 2 עבודות, 3 עבודות, וגם לכתוב את הדוקטורט. איפה בכלל אפשר היה להכניס את זה? עכשיו, מה הציל אותי?
אני חושבת שיש הרבה אנשים שבגלל זה מרימים ידיים ומבטרים ולא כותבים את הדוקטורט.
נכון, אבל אני אגיד לך מה. קודם כל, קנאה זה כוח.
כן.
את מסכימה איתי?
כן.
אחותי כבר הייתה דוקטור. אין מצב שאני לא אהיה. וזה קנאה לכיוון חיובי ובריא. אמרתי, וגם הייתי כפסע מזה. עכשיו, מי שהיה מנחה שלי זה היה פרופסור ליבסקר, שמאוד מאוד, כאילו היה אכפת לו שאני אסיים את זה. והוא היה אומר לי, מה קורה איתך? את קטן עלייך, תראי, זה וזה. כאילו היה כל הזמן מעודד וזה, והיום אנחנו בידידות. תראי, יש לי בעיה של, אני לא יודעת אם לקלור איזה הכרה, אבל של מקום. אני מתעסקת הרבה עם המקום, המקום שלי בעיני עצמי, וגם בחברה, בחברה מבחינת המילי התרבותי, הספרותי, כאחת הנשים שהקימו את תנועת אחותי למען נשים בישראל, ראיתי את זה לפני 25 שנים, כן? ראיתי את זה כדרך לתת לנשים אחרות מקום. כלומר, המקום הוא מקום, מקום במובן של השתייכות, רלוונטיות, השפעה, לא לתת לזה שאתה נולדת למשפחה ענייה, או למשפחה שהיא שוליים חברתי במרכאות, כי מה זה שוליים ומה זה מרכז? להיות מזרחי זה שוליים? נו, באמת. אבל מצד שני, יש סדר כאן שמבקי הכוח בחברה מבנים אותו. ואני ניסיתי לשבור את התבנית הזאת של
מבקי. גם להיות אישה, את יודעת, זה להיות חלק מרוב, אבל בשוליים.
האישה עוד היא אחרונה בסדרה.
כן.
למה? כי עוני, מעמד סוציו-אקונומי, מעמד אתני, וזה אישה, זה בעיה בפני עצמה, אבל אני כאישה תמיד הרגשתי חזקה. זה אימא שלי, זה אי כזאת.
זהו, השושלת שאת מתארת, שיש בה יתמות ואלמנות, אבל יש בה המון כוח.
המון כוח של נשים חזקות, וגם הדמות של אבא שלי הייתה דמות פואטית. הוא היה אדם עם רוח אחרת. היה בו משהו, מוזיקה, הוא אהב מוזיקה לשמוע, ואני זוכרת את השירים שהוא שמע. למשל, קפה על החידקל, זה שיר שכתבתי עליו, שהוא יושב, שכאילו אני כמוהו. אז כאילו, אני כאילו מזדהה עם המוות גם. הוא מוקדש לאיש שנקרא דוד טובי, שהיה חיפאי, משורר ענק שבכלל לא מכירים אותו. כיסא על החידקל, כמוך אבא, יש לי כיסא משלי בבית קפה על גדות החידקל. כמוך אני צופה בנהר הזורם ובאנשים שעל הגשר. שותה ערק איילות לבן ומחכה לערב. נהר אדם מתקרב, מולי אישה וגבר, נערה ונער, אדון וגברת, זוגות זוגות. אני מזמינה עוד קפה שחור, לוגמת מים צוננים ונוגסת מלפפון ירוק. כמוך אבא, אני יושבת שעות בקפה, צופה באנשים הנואשים בריצתם ותוהה. האם גם אתה כמוני צפית בכולם מבחוץ? אבל אתה אבא, אתה מת כבר 50 שנה, אבא. ואתה שותק, ושותק, ושותק. ורק ריח ערק חזק ננעץ לי בלב. מלצרית קופצת, עוד כוסית? אני ממלמלת, מה שאלת? ובלי מילים, היא שוב מוזקת לי ערק על הלב. אבא, אני יושבת בדיוק כמוך, בבית קפה, על החידקל. צופה לעולם.
כמה הספקת בעצם לדבר איתו כשהוא הסתלק בגיל כל כך צעיר?
תראי, אל תשכחי שהוא הלך והידרדר. אז נגיד, הקטע של עד גיל 12, 12 וחצי, משהו כזה, הוא היה מדבר בעיקר על זה שאני חייבת להיות מעולה בלימודים, שאני אלמד. לאמא שלי הוא אמר, לא משנה מה יהיה, שילמדו הבנות. אח שלי, עוד היה ממש תינוק, הבנות הכי חשוב שילמדו, זה היה הצוואה, הייתה הצוואה שלו. זאת אומרת, היה לו בשיחות איתנו בעיקר על למה חשוב שנלמד. גם הוא היה מספר הרבה על מה שהיה בעיראק, בוא נגיד, על החוויות שלו כבחור צעיר, על
מה הוא סיפר?
הוא סיפר שנגיד חיפשו אותו כדי שהוא יתגייס לצבא העיראקי. זה שהם דיברו על ישראל, זה שהיו להם חבורות של נערים, שהם היו נפגשים בשביל ללמוד עברית בסתר. הוא סיפר על הקשר עם אמא, איך הוא פגש את אמא, כמה שהוא אהב ללוות אותה, היא למדה בבית ספר נוצרי, מדם סוזי קראו לבית הספר, זה בית ספר של נערות שלומדות כתיבה, היסטוריה, גיאוגרפיה, ערבית, ולומדות רקמה. אז הייתי הולך אליה לבית ספר, והיינו הולכים לקולנוע, והיה מספר לי איפה הם היו נפגשים, ואיזה סרטים הם ראו. עכשיו, גם בארץ, כל דבר שהיה קשור בספרים, עולם התרח לילד, הוא קנה לנו ראשון את כל הסדרה. עכשיו, היה מגיע מישהו עם בוכצ'ה כזאת על הגב, סק, והיה מוכר ספרים בבית לבית. אז הוא היה מחכה ואומר לו, את הספר הכי טוב שיבוא, תבוא פעם הבאה, תביא לי עוד ספרים. הבנות שלי לא מספיק להם הספרים של הספרייה. זה בו היה אומר, תשבי תקריאי לי. הייתי יושבת ומקריאה לו. עכשיו, על אספות הורים הוא היה בא עם חליפה שלושה חלקים, מתלבש כמו לחתונה, והאימא שלי הייתה לובשת סמלה מאוד חגיגית, והם היו באים כאילו הולכים לאיזה אירוע. אז המורה היה אומר, עכשיו המורה היה חיים עוזר, הוא היה מנגן באוד, בקמנג'ה, בקפה נוח. אז הוא היה מחכה לאבא שלי. עכשיו, הוא הכיר את אבא שלי מעירק, הם היו חברים. וגם המנהל, דוקטור מוצפי, היה גם קרוב משפחה. אז הם איזה, היו, אמר לו, בשביל מה אתה בא, אדון ציון? סלים קראו לאבא שלי. למה? יש קטג'י, סלים, היה מדבר אותו בעיראקית, בשפת הורים. אז הוא אומר לו, לא, מה זאת אומרת? אני בא בשביל לשמוע דברים, הוא אומר לו, תראה, הכל מעולה, משעממת, תערוכה, הוא אומר לו, לא, 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 אני בא כי אני רוצה לשמוע, מה זה מעולה הזה? מה היא לומדת פה? מה אתם לומדים עכשיו? כאילו הוא הולך לשמוע איזה, מקבל נובל. לאספת הורים, כן? עכשיו הוא גם היה אחרי עבודה בסולל בונה, הוא מאוד אהב את העבודה, הוא היה תפסן, הוא בנה את כל בו שלום, מאלה שבנו, והיה בית קפה בשכונה, שרק גברים יושבים, נשים לא יושבות בבית קפה. עכשיו, כשהייתי צריכה לקנות משהו, הייתי רצה לבית קפה, לאבא לוקחת ממנו זה, כמה זה, לקנות. עכשיו, היה ילד בכיתה שמאוד אהב אותי, אבל במקום להגיד לי שהוא אהב אותי, הוא היה מושך לי בצמות, היו לי צמות שיער כבד ארוך, צמות ארוכות, תמיד עם סרט יפה, לבושות הכי יפה מכולם, כל הבגדים מגועצים, כי אמא שלי תופרת, באמת, היינו מטופחות להפליא, כן? אז הוא אמר לו, תשמע, בוא, קרא לו לילד הזה, אחר כך הוא היה נהיה ראש עיריית יהוד, הבחור הזה, כן? הוא אמר לו, תשמע, אני נותן לך כל שבוע 5 גרוש, החמישה גרוש האלה אני אתן לך בתנאי שאתה שומר שילדים לא ירביצו לזמירה. עכשיו, את מבינה כאילו איזה חוכמה, הוא לא אמר לו אתה מרביץ לה. כאילו, היה לי איתו מערכת יחסים, תראי, של ילדה, אי אפשר להתעלם. הוא לא ראה אותי בבגרותי, נגיד שקיבלתי את הדוקטורט, הקדשתי אותו לו. זה כאילו היה משהו ש... של צער, בן אדם שבעצם לא חי, מה זה גיל 36 להיות חולה ולמות?
אבל במה את מרגישה שאת כל כך דומה לו, ההזדהות העמוקה הזאת?
אני מרגישה, א', אני דומה לו בקטע הזה של המצוינות, של הרדיפה אחרי שלמות, אהבת המוזיקה, המוזיקה כחלק מהאומנות. כאילו היה שם את אום כולתום ביום חמישי, שם לו איזה ערק קטן, זה, ושומעים, גם אמא שלי, כאילו יש משהו, ומאוד הולכים לקפה נוח, ברגל, מאור יהודה לשכונת התקווה, זה שעה ברגל, הולכים, כאילו, לא תמיד היה מוניות חזור, זה, ושומעים קונצרטים שם, זה אחד, וגם התמיכה שלו, הערכה, אז אני גם מרגישה שאני תומכת מאוד בילדים שלי, אני כאילו רואה שיש ערך עצום מאוד שהורה הוא תומך בילדים, הוא נותן להם בלי תנאים, אז זה אהבה בלי תנאים, זה מה שאני כאילו לקחתי ממנו.
כן, כמה שנים עברו? הרבה,
50, אפשר להגיד 50, יותר מ-50.
ואת מרגישה שהכתיבה עליו, היא הייתה בשבילך איזשהו מפלט, איזה נחמה, איזה...
תראה, קודם כל כתבתי כל החיים, לא ידעתי שאני אפרסם, כי לא כתבתי בשביל אנשים אחרים, כתבתי בשביל עצמי. ופתאום באתי למחברות שכבר מגיל 17-18 עדיין יש לי אותם. ואני רואה שבעצם מאז ומתמיד הכתיבה הייתה בשבילי, כמו שהקריאה הצילה את חיי, גם הכתיבה. אבל הכתיבה זה משהו אקטיבי לעומת הקריאה, גם הקריאה היא אקטיבית, אבל הכתיבה יש בה משהו מרפא במובן הזה, אבל אני חושב שזה קלישאה להגיד את המילה מרפא, זה משהו שמאיר את הכאב, אבל גם כאילו כמו שאת מגרדת פצע ואז הוא מחלים. כאילו הגירוד הזה זה הכתיבה, ולאט לאט זה מתכסה ואולי הוא מבריא יותר, אבל הפצע תמיד למטה. סדק. אני מסתכלת בספר פניו של אבי, איש צעיר, שחום, צוחק. אני מסתכלת לתוך מערות פניו של אבי, דפים, דפים, אור מתוח, עיניים צהובות, מבעד לסדקים, חוטים, חוטים, מעיין יבש, אין לילות ואין ימים. אני מסתכלת בפניי בראי, ספר סגור חרוט בי, עמוק אבי עדיין נשמע, מילים, מילים, צחוק מרהיב, צליל שאין מדויק ממנו. אני מסתכלת בפניו של אבי, כמו בספר אבוד, פתחים, פתחים, על השער כתוב בדיו שחורה, ביתי.
50 שנה וזה רלוונטי לגמרי.
זה רלוונטי. אני גם חושבת על אלה שמאבדים היום אבא, ילדים. איזה מסע. ועוד, אני תמיד כעסתי על אבא שלי שנים, לא הסכמתי ללכת לראות את הקבר, כי קודם כל לא קיבלתי את זה שהוא מת. ודבר שני, כעסתי עליו שהוא לא היה מספיק חזק להילחם במחלה. וכל הזמן רציתי שאבא שלי ימות במלחמה. כי רציתי שהוא לא ימות סתם. כי מחלה זה מוות ברוטלי, שהגוף קורס.
כן, אבל מסתבר שזה כואב לא פחות. כן. תודה רבה רבה, זמירה. היה לי עונג לשמוע.
איך לאן לקחת אותי, כמה יצא לי היום לכתוב על זה. וואי, וואי, את לא מאמינה. אני אשלח לך דברים שכתבתי בעקבות המפגש היום.
את כותבת בעקבות כל דבר?
אני כותבת כל יום, כל יום, מחברות שלמות, כל יום. את רואה, זה, נגיד, זה יכול להיות יום.
וואו.
כן.
טוב, אני אשמח לקרוא, תודה.
Thank you.